אולי נצליח לסיים את פרק א' עד סוף הזמן שלנו. הפסקה הזאת היא פסקה מאוד חשובה, שיש לה כמובן הרבה השלכות. לימוד היראה הוא מדרגת האדם בשמחה ובטוב לבב. כולנו מכירים את הפסוקים, את הפסוק בתורה, שמתאר את הפורענויות שעם ישראל, חס ושלום, יסבול מהן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם התורה אומרת שמחה וטוב לבב, משמע, מסביר כאן הרב, שמדובר על שני דברים. כלומר, כנראה שצריך לעבוד את השם גם בשמחה וגם בטוב לבב. תחת והפורענות מגיעה, תחת. היות ולא עבדנו את השם אלוקנו בשמחה ובטוב לבב, מדוע? מרוב כל. אולי בהמשך גם יתברר מה הכוונה בפשט הפסוק, מה זה מרוב כל. מרוב זה רוב, כל זה הכל. אז תחליט, מרוב או מכל? מה זה מרוב כל? טוב, אז זה בעצם הרקע לפסקה הזאת, שמה ההבדל בין שמחה לטוב לבב, ומדוע נדרשות שתיהן. אני מציע, כדי לראות את התמונה כולה, נקרא קודם כל את הפסקה במהירות, את כולה, ואז נתחיל לאט לאט לחלק את הדברים. מכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב ואינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וקפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. זה צד אחד. צד שני, ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפה וחננו דעה ועסקה לעובדו, אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. ואם זה, הוא נאות לו. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח. כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב. ואין כאן מקום שמחה. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו והוא טוב לנו, אז ראויה לנו השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, יתביע הבורא יתברך שיתחדשו ידיעות חדשות, ויהיה דרך השמחה ככל עניין, שמחה חומרית גם כן. אבל כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לו לעבוד, בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו, ובפרט לעם קרובו. כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר ממדרגתו, לא ייטב בליבו. זה בעצם הסיכום. אם כן, ולפי זה, בית לימודים הם. א', רוממות ערך כל העבודה, שהרי מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך. ב', ולימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותו מצד עניינה, שאף על פי שנתנפה בכל גילולי החומר חד ושלום, מכל מקום, אסא דקאי בני חילפי, אסא שמי ואסא קרולה. הדס, אני נמצא בין הקוצים, עדיין נקרא שמו, הוא עדיין נקרא שמו אסא, וכך קוראים לו. והיא עומדת בזהרה מצד עצמה, ובידיעת דבר זה עצמו היא מתארת באמת, כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה. וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבוררים אצלו, ושנונים בפיו ולבבו. טוב, סוגיה מאוד חשובה. מאוד חשובה לחיים. בואו נתחיל רגע ממקום אחר. אנחנו מכירים את ההלכה שלפעמים נראית לנו קצת תמועה, שכשאדם קונה חפץ חדש או בגד חדש או אוכל פרי חדש למשל, אז הוא מברך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תמוע מאוד. נגיד, אני יודע מה, אדם אוכל אפרסק. בסדר? אז הוא מברך על האפרסק הזה, אחרי בורא פרי העץ, שהחיינו. אדם קונה בגד חדש במחירת סוף עונה, עולה 4.5 שקלים. 4.99. פחות מפחית שתייה. כמה שאני יודע. אז כשהוא לובש את הבגד הזה פעם ראשונה, הוא מברך, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בואו רגע נפצל את המילים כדי שנשמע מה שאנחנו אומרים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, האינסוף ברוך הוא שמתגלה בעולם שלנו. שמה? שהחיית אותנו, וקיימת אותנו, והגעת אותנו, הבאת אותנו עד מתי? עד הזמן הזה. ומה קרה בזמן הזה? אני אוכל לפרסק. אני לובש חולצה שעלתה 4.5 שקלים. נראה תמוע מאוד. לברך שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. הברכות האלה מתאימות לכאורה, הברכה הזאת מתאימה, לדברים משמעותיים, לדברים חשובים, לדברים ערכיים, לדברים כלל ישראליים, לתיקון עולם. על זה צריך לברך שהחיינו. תמוע מאוד. אלא חזל כאן לימדו אותנו יסוד גדול, מאוד מאוד. אנחנו מברכים שהחיינו, לא כי אנחנו עכשיו נהנים מחוש הטעם של האפרסק, או נלך לדוגמה השנייה אולי יותר קלה להסבר, או כי קנינו חולצה ב4.5 שקלים, אלא כי אנחנו עכשיו מתחדשים, מילים פשוטות יותר, אותו הדבר שהיה עד עכשיו מחוץ לנו, כי הוא היה בבעלות המוכר בחנות, הוא נהפך עכשיו להיות משהו שאנחנו הבעלים עליו. מה שיוצר את השמחה זה החידוש, שאני שייך לדבר שלפני כן לא הייתי שייך אליו. זה מה שיוצר את השמחה. השמחה היא שמחה נפשית, היא לא שמחה כלכלית, היא לא שמחה של חוש הטעם. היא שמחה אחרת לגמרי. מתי מופיע השמחה? או השמחה היא תוצאה של מה? השמחה היא תוצאה של החידוש שיש באדם. אדם מרגיש חידוש, הוא אדם שמח. כי הנפש שייכת אל האינסוף, והתחולה של האינסוף, שהוא אינסוף. ולכן האינסוף רוצה כל הזמן לצמוח ולהתפתח ולהתחדש 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 כל הזמן. לכן דבר שהיה מבחינתי פעם עין, ועכשיו הוא נהפך ליש, זה ממש בריאת העולם. לגלות יש מאין? ליצור מציאות של יש מאין? החולצה הייתה לפני כן של המוכר ועכשיו היא שלי? אומנם שילמתי עליה משהו, נכון. אבל זה כנראה שווה לי. זה היה שווה לי לתחושת השמחה. אם כן שמחה, נוציא מכאן עיקרון. שמחה זה בעצם השייכות של אדם אל דבר שלפני כן הוא לא היה שייך אליו. זה יוצר מציאות של שמחה. עכשיו כמובן, יש מדרגות מדרגות בשמחה. יש אחד ששמח על זה שהוא קנה חולצה חדשה ב4 שקלים, יש אחד ששמח על זה, יש אחד ששמח על חוכמה שהתחדשה לו. יש כל מיני מדרגות של שמחה. כן, הרי ידוע שכתוב בהלכה, שכשחתן מברך שהחיינו כשהוא מתעטף בתלית, אז אמנם הוא מברך שהחיינו על התלית, אבל הוא צריך להתכוון שהחיינו על כל מה שהחיינו וקימנו והגיענו לחתן לזמן הזה. הוא צריך לברך שהחיינו על הקלתו, הוא צריך לברך שהחיינו על החפצים שהוא קנה, הוא צריך לברך שהחיינו על התלית, הוא צריך להתכוון בברכת שהחיינו הזאת על הכל, ודבר ראשון על קלתו, שהוא מקים בית נאמן בישראל, כמובן מדרגות מדרגות, בין השחיינו לקלתו, להשחיינו שהוא קנה, אני יודע מה, סט צפלים חדש לקפה. זה מדרגות שונות של החיינו, של שחיינו. אלא מה, חזן ראו בעומק חוכמתה, שאפילו דברים חסרי משמעות, כביכול, או בעלי משמעות נמוכה, יותר נכון, הם מסמכים את האדם. אדם קונה בגד חדש, זה משמח אותו, זה עובדה, הוא שמח. אחד בגד חדש פחות משמח אותו, אבל כשהוא קונה מכונית חדש, זה משמח אותו. אחד, הוא שמע איזה חידוש בבית המדרש, זה משמח אותו. כל אחד במדרגת החיים שהוא חי. אבל חכמים לא זלזלו אפילו בשמחה קטנה. כי הם יודעים ששמחה קטנה יוצרת אצל האדם. שמחה פנימית. זה שמחה פנימית, זה לא שמחה חיצונית. ולכן זה לא לחינם שאנחנו מברכים על אפרסק או על בגד חדש, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי אנחנו מרגישים התחדשות. וזה סך הכל סימן ודוגמה להתחדשויות היותר עמוקות שאנחנו צריכים להתחדש. לכן, דרך אגב, אם נלך רגע, אם נחזור אל הבגד, לכן עד מתי אדם מברך שהחיינו על בגד חדש? כל זמן שהבגד חדש. למשל, חלק מהפוסקים אמרו, כך מקובל להלכה, עד זמן שהבגד עבר כביסה. נגיד, הלכתי עם הבגד פעם ראשונה ושכחתי לברך שהחיינו. אני הולך איתו פעם שנייה, אני עדיין שמח, זה חדש אצלי. מתי הוא מאבד את החידוש שבו? כשהוא עבר כביסה. זה כמו אחד קנה אותו חדש. מההתחלה הוא רק שם אותו בחניה, מסתכל עליו. חודשיים הוא רק מסתכל על האוטו. הוא לא מאמין שיש לו אוטו כזה. זה שלו. כתוב בטאבו. שלו. אחר כך הוא מעיז קצת להתקרב וללטף את האוטו. כל איזה גרגיר רווק הוא בא עם הלשון. מנקה. אחר כך הוא מעיז להיכנס, אבל הוא יושב רק בכיסא על יד הנהג. הוא מרגיש את הרע של הניילון. זה מרגש אותו. אחר כך הוא יושב על הכיסא של הנהג. אחר כך הוא מתחיל לנהוג, אבל רק הוא. הוא לא לוקח אף אחד מדו. רק הוא. אחר כך הוא מתחיל לקחת אנשים איתו, אבל רק בתנאי שמורידים את הנעליים כשנכנסים למקדש. בסוף, מה קורה אחרי שנה? אחרי שנתיים. האוטו נהפך למחסן שלך. אתם מוזמנים לגשת. מעולם לא היו לי ניילונים, ברוך השם. ואז מה? מה הוא מחפש האדם הזה עכשיו? אוטו חדש. ואז הוא מתחיל להתנהג אותו דבר. וכן על זה הדרך. כלומר, הסמכות שקשורות לעניינים חומריים, לעניינים טבעיים, הן סמכות אמיתיות, הן סמכות שחז"ל קבעו עליהן ברכה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי אפילו הקניינים החומריים יוצרים באדם איזושהי שמחה פנימית, אבל היא מוגבלת. היא מוגבלת לכביסה, היא מוגבלת לשינוי דגם באוטו, היא מוגבלת לזה שאתה כבר אוכל את האפרסק העשירי. היא מוגבלת, אבל לא בגלל שהיא מוגבלת, חכמים יזלזלו בשמחה הזאת. למדנו מכאן עיקרון, ששמחה היא תוצאה של התחדשות. שמחה שווה חידוש. דברים שהיו מבחינתי פעם עין, רחוקים, לא שייכים, עכשיו הם שייכים אצלי. כלומר, שמחה, אם נשתמש רגע כדי להקדים את המאוחר במילה מסוימת, שמחה זה שהתקרבתי לדבר רחוק. דבר שהיה רחוק ממני, התקרבתי אליו. ואם אני הבעלים שלו, אז ודאי. זה שמחה. מה זה טוב לבב? אומר הרב בדיוק הפוך. טוב לבב זה הצד השני. כשאני מתקרב לדבר רחוק, אז בהתחלה אני מרגיש שהוא רחוק ממני. שמחה זה על דבר שהוא רחוק. כי דבר שהוא קרוב, אני לא שמח בו, זה לא חידוש. אדם עשה שני צעדים, הוא שמח בזה? לא. למה? כי הוא רגיל לעשות שני צעדים. אדם רץ 100 מטר 20 שניות, הוא שמח בזה? לא. כי הוא רגיל לרוץ 20 שניות. אבל אם אחרי אימונים קשים הוא ירוץ 18 שניות, זה שמח אותו. ואחרי אימונים קשים הוא ירוץ 17 שניות, זה שמח אותו. ואחרי אימונים קשים הוא ירוץ 16.8 שניות, זה שמח אותו. מה השתנה? כי זה חידוש אצלו. כי זה היה רחוק מבחינתו. עכשיו זה נהיה קרוב. השמחה היא הקשר שלנו אל דבר שהוא בצד, במפגש הראשוני איתו, הוא רחוק. טוב לבב בדיוק הפוך. טוב לבב זה דברים שטוב לבבי איתם. לא רק טוב ליבי, טוב לבבי. שני יצריך. אני מרגיש איתם קרוב, אני מרגיש איתם שייכות. אני מרגיש עליהם שייכות. טוב לבב, ליבי טוב עליי, במה שאני מרגיש שהוא חלק ממני. ליבי שמח על מה שאני מרגיש שהוא היה רחוק ממני. וכאן אומרת התורה דבר עצום. שאנחנו צריכים לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. איזה פילי פלאות. בשמחה ובטוב לבב. בשמחה כי זה רחוק, בטוב לבב כי זה קרוב. תרגום, התורה היא רחוקה, מי אנחנו ביחס לדבר השם? מי אנחנו ביחס לריבונו של עולם? רחוקים, רחוקים, רחוקים. מצד שני זה מתאים לנו. התורה ואנחנו זה דבר אחד. הקדוש ברוך הוא בא עם ישראל זה חתן וכלה, זה מציאות אחת. אז מצד אחד הקשר שלנו עם הבורא הוא קשר של ריחוק, שמחה, ומצד שני קשר של קרבה. שמחה וטוב לבב. ועכשיו הפשט של הפסוק, מרוב כל. אם זה כל, אז יש הכל. אם זה רוב, אז יש לי רוב, חסר לי משהו. זה בדיוק החידוש. השמחה היא רוב. טוב לבב, קול. ואנחנו צריכים לחיות במדרגה של מרוב קול. שגם כשאנחנו מרגישים קול, זה עדיין רוב. וגם כשזה רוב, זה קול. זה הפשט. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, למה? כי לא חיית במדרגה של מרוב קול. כי חיית או במדרגה של מרוב ואז רגשת רחוק, או במדרגה של מכל, ואז הרגשת גאווה, קרוב מדי. ואנחנו צריכים לחיות במדרגה של מרוב כל. זה מה שהרב כותב כאן באופן כללי. עכשיו בואו נראה את זה במילים של הרב. מכלל לימוד העירה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין העירה. למה באמת עירה קשה לנו? ראשית העבודה, הבסיס של עבודת השם, היא שתהיה בשמחה ובטוב לבה. זה הברומטר שלנו. הברומטר של האדם, כמה הוא באמת יראה השם, זה כמה הוא שמח וטוב לבב. לא רק שמח ולא רק טוב לבב, אלא שניהם ביחד. נראה אומר הרב ששני דברים הם. השמחה בפני עצמו ובפני עצמה, וטוב לבב בפני עצמו. ולכן כנראה שיש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, שאדם מרגיש שהוא מתקרב אל דברים רחוקים, אבל הוא לא מרגיש שזה קשור אליו, זה רחוק עדיין, זה שמחה בטוב לבב. או, והנה הרצויה, או, ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה, אדם שמרגיש שהדברים קרובים אליו, אבל הוא לא מרגיש את החידוש, לא מרגיש שהוא נוגע פה בפסגות שכביכול הם רחוקות ממנו. אנחנו ביחס אל השם גם בנים וגם עבדים. בנים זה טוב לבב, קרובים, בן לאבא. עבדים רחוקים, כעבד אל מלך. אנחנו שניהם ביחד. להיות רק בנים, זה גאווה. אין שום הרגשה של חידוש, שאנחנו נוגעים בדבר ששייכים לדבר, שמתקשרים לדבר, שהוא גדול עלינו, שהוא רחוק מאיתנו, שהוא לאלה לאלה מאיתנו. וזה חיסרון גדול. מצד שני, להיות רק עבד, שאתה מתקשר לדבר שהוא רחוק ממך, ואתה לא מרגיש אליו קרבה באמת, שייכות אמיתית, זה תסכול, זה חיצוני, זה שמחה חיצונית. זה שמחה כלפי חוץ. אתה עושה פעולות חיצוניות, אל דברים שאתה מרגיש שאתה מאוד רחוק מהם. השמחה בפני עצמה היא לא רצויה, וטוב לבב בפני עצמו גם לא רצוי. יש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה. איך אגב מעניין למה הרב לא מוסיף כאן ואינה רצויה. צריך עיון. האם זה בכוונה או זה כלול כבר ברשע. טוב, צריך עיון. אפשר כאן לתת מהלכים שלמים שלמה שמחה בלא טוב לבב היא לא רצויה, אבל מקום אבל טוב לבב בלא שמחה, לא שזה אידיאל, אבל להגיד לא רצוי זה כבר מוגזם. טוב, נעזוב את זה כרגע. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. דרך אגב, בסוגריים חשובות, מופיע גם ברבנו בחייה לתורה. בפסוק הזה, וגם בבן איש חי, באחד המקומות, אינני זוכר איפה, וגם רמז לדברים ברמב״ם, כידוע בסוף הלכות סוכה, סוף הלכות לולב, שבכל מצווה יש בעצם שתי מצוות. רבנו בחייה ובן איש חי כותבים את הדברים בצורה מפורשת, שבכל מצווה יש שתי מצוות. מצווה אחת זה לקיים את הפעולה שנקראת מצווה. מצווה שנייה זה היחס הנפשי שלי אל הפעולה המעשית שאני עושה, שהוא צריך להיות יחס שנקרא שמחה. אומר רבן ישחי, אומר רחבנו בבחי, יותר מזה, שהעיקר במצווה זה לא הפעולה, אלא העיקר במצווה זה יחס הנפשי. ולכן אומר רבנו בבחי, זה לא מוגזם שהתורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הפשט של הפסוק, פשט, שעבדנו את השם אלוקינו, אבל לא עבדנו אותו בשמחה ובטוב לבב. אם נתמקד כרגע רק בשמחה, עבדנו את השם, אבל לא עבדנו אותו בשמחה. נתנו ארבעת המינים, אבל זה לא היה בשמחה. התפללנו, אבל זה לא היה בשמחה. למדנו תורה, אבל זה לא היה בשמחה. הבעיה היא לא שלא עשינו את זה. עשינו, אבל לא עשינו בשמחה. שואלים כולם איך יכול להיות? פורענות כל כך חמורה על זה שעשינו, אבל לא בשמחה. מילא אני מבין פורענות חמורה כזאת על זה שלא עשינו. אבל זה שעשינו בלי שמחה, זה מוגזם קצת, לא? אומר רבינו מבחיה, לא, זה בכלל לא מוגזם, זה הפשט. כי העיקר במצווה זה לא הפעולה. העיקר במצווה, מצוות צריכות כוונה, העיקר זה כוונה, העיקר זה יחס הנפשי. העיקר זה כמה אתה מחובר לדברים שאתה פועל, לדברים שאתה עושה. אז העיקר במצווה זה השמחה. העיקר במצווה זה לא הפעולה הטכנית. קוראים לזה היום לעשות וי. עשיתי וי. כל אחד מאיתנו שלו פנקסים, פנקסי מצוות. כל אחד והמצוות שלו. שבהם הוא עושה וי. עשה וי. נו, מי אומר שזה שעשית וי, אתה קשור לזה. אני מדבר עכשיו רק אל עצמי. כמה פעמים הרגשתי בתפילה שאני אדם אחר אחרי התפילה. התפללתי. הייתי באיזשהו מקום לפני כמה ימים, ואז חיפשתי תפילת מנחה. ויש איזו קבוצת אנשים שמתפללת מנחה בשישה, ופספסתי אותם כמה דקות. אז לא ידעתי שפספסתי אותם. אז שאלתי, התפללו כבר מנחה? אז עונה לי יהודי יקר. אמרתי לו שאני אשתמש בזה, אני משתמש. אמרתי לו, אז עונה לי, אז שאלתי, התפללו כבר מנחה? אז הוא אומר, הייתה תפילה, אבל אם אני התפללתי, זו שאלה אחרת. איזה מוסר. תפילה הייתה, תפילת מנחה הסתיימה ב-1:35. כן. אבל אם אני הייתי בתפילה, זה כבר משהו אחר. הגוף היה בתפילה. אפילו התנדנד. אפילו אמר אמן בלי לשים לב על מה. כי הוא חלם, כל מיני חלומות. מחלומות כאלה, מחלומות כאלה. הוא היה עסוק בללמוד את פסקה ח' בפרק א' מוסר אביך בחזרת השעה. כל אחד בחלומות שלו. הגוף היה בתפילה, אבל מי אמר שהתפללתי? אז אומר רבנו, בחיה תחת אשר לא עבדת, השם לא קרא בשמחה ובטוב לבב, כי העיקר זה היחס הפנימי שלך. העיקר זה לא הפעולה החיצונית, מה זה שווה שעשית אבי? דברים לא קלים, לא קלים בכלל. זה מה שכאן אומר הרב, הנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה. כפו. היות והתורה אומרת, שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. לא התבלבלתי. ומצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. וזה אותו דבר. אז אם כן, יש מצווה להיות שמח. אז אני שמח כי זה מצווה. שמעתם את הפשט? אני שמח כי זה מצווה. יש מצווה להיות שמח? נו. אז אני עכשיו אונס את עצמי להיות שמח. כי זה מצווה. ואני רוצה לקיים מצוות. כבודו שכח ששמחה זה נובע כמעיין המתגבר ממך? אתה שמח כי זאת מצווה? אתה שמח כי אתה נורמלי. לא כי אתה מצווה. לא כי אתה מקיים מצווה. אני שמח כי אני רוצה לקיים מצווה. עבדו את השם בשמחה. כן, אבל זה לא משהו חיצוני. זה לא לחייך כשאני מניח תפילי. אז מה זה קשור לשמחה? שמחה זה מדרגה פנימית. זה מדרגה של שייכות. זה מדרגה שאתה מרגיש עד כמה אתה מתקשר לדבר שהוא רחוק ממך. עד כמה אתה הופך דבר שהוא עין ליש. עד כמה אתה נהפך לבעלים על משהו, אתה סוף סוף מצדיק את זה שקוראים לך בעל חיים, יש לך באמת בעלות על החיים, באמת אתה בעל חיים. על החיים האמיתיים. אז מה שייך לקפות על שמחה? אז יש כאלה שכתוב בשולחן ערוך, מצווה להיות שמח. אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר, ענב, ואומר רמב"ם שמח. אם כן, אני רוצה להיות נביא. ועמך כולם נביאים. נו, אז אני צריך להיות שמח. אז אני עושה פעולות של שמחה. עצוב, עצוב מאוד, שמחה כזו. הנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. באמת זה משפט פרדוקסלי כזה, איך אפשר לקפות על עצמך להיות שמח? כי זה בא מהמקום הכי פנימי שלך, אז איך אתה יכול להיות שמח בחיצוניות? זה כמו אחד ששמח בפורים, אבל הוא לא נמצא בכלל בפורים. הוא רואה את כולם בפורים שמחים, מוציאים את העולם הפנימי שלהם, החוצה. אבל הוא לא נמצא שם. אז הוא מצטרף מבחוץ. חזי להצטרופה. מה זה שאתה, אתה בכלל, אתה לא במקום הזה בכלל. באמת, זה דבר, אף לא הבנתי את זה. איך אפשר להצטרף למציאות שנקראת פורים, אם אתה לא בפורים? אם אתה לא שם. אתה לא שם בכלל. אז אתה מסתכל על אנשים, נראה לך משונה מאוד. דברים משונים קורים פה. נכון, כי אתה לא שם. כמובן, אנחנו מדברים על דברים ראויים שצריכים להיות פה, לא דברים מטופשים. דברים אמיתיים. כי מי שנמצא מרחוק, אז הוא מרחוק. אז כל המציאות הזאת שנראית לו שתיית יין והתוצאות החיוביות שלה, הן נראות לו מוזרות. רחוקות מאוד, משונות מאוד. וכשהוא רואה פתאום אדם בוכה בפורים על דברים שמאוד מטרידים את נפשו, ויכול מאוד להיות ששנים רבות הוא דחק את זה, הוא פתאום מבין מה הוא בוכה. בא אליי מישהו, סליחה שאני אומר, אמר לי, הפריע לי שבחו בפורים. אמרתי לו, מה? הפריע לך שבחו בפורים? הוא אומר לי, פורים זה חג שמח. פורים זה חג שמח. אמרתי לו, רגע, רגע. מה זה הפריע לך שבחו בפורים? מה זה שמח? שמח זה לקחת ספרי ולדפוק לשני על הראש ברחוב? מה זה שמח? אם אדם מוציא את העולם הפנימי החבוי שלו בפורים, סוף סוף הוא מעיז בעוז האלוקי שיש בו, להוציא את מה שבאמת כואב לו ובאמת מטריד אותו. הוא אומר את זה בטוב טעם, וברגש, ובשייכות, באטמוספירה חברתית שהוא מרגיש מספיק קרוב אליה כדי להוציא את זה. אז אתה אומר שהוא לא שמח? שהוא הרס לך את פורים כי זה לא היה מספיק שמח? מה הייתי צריך לענות ליהודי כזה? והוא רחום, מחבר אבון. נגיד, בפעם הבאה נקווה שגם אתה תיכנס לפורים, ותהיה באמת בפורים, ולא פורים יעבור על ידך. מזכיר לי ככה, תוך כדי דיבור, אני מדבר, מזכיר לי את הביטוי הזה, אברהם זקן בא בימים. אז הרב מסביר בעולת ראייה דבר כל כך מתוק. מה זה ואברהם זקן בא בימים? אומר הרב, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהימים באים אליהם, ויש אנשים שהם באים אל הימים. יש אנשים שהם חיים בזמן, אז הזמן שוטף להם את החיים. מה היה היום? היה, עבר. מה יהיה מחר? יעבור. בסדר? הימים באים אליהם. אז יש יום שנקרא פורים, אז פורים בא אליהם. יש אנשים שהם באים אל הימים. הם לא הימים באים אליהם, הם באים אל הימים, הם נכנסים לתוך הימים. הם חיים את הימים האלה. הם באים שם. אם תרשו לי סליחה על הדוגמה, באים מלשון ביה, בעילה, הם בועלים את הימים, יש להם בעלות על הימים, הם באים אל הימים, הם חוברים אל הימים, הם לא נשטפים על ידי הימים, הם פועלים בתוך הימים. אומר הרב, זה אברהם זקן בא בימים. הימים לא באו אל אברהם, הוא בא אל הימים. זה מדרגת חיים אחרת לגמרי, ובלי קשר לפורים בכלל כל החיים. כמה אנשים הימים באים אליהם? רוב המין האנושי חי ברמה שהימים באים אליהם. אבל להיות אדם שבא אל הימים, זה משהו אחר לגמרי. אברהם זקן בא בימים, זה מדרגת חיים. זה להיות אדם שמח, להיות אדם שבא אל הימים, שכל יום מבחינתו זה אתגר חדש, זה רחוק, והוא עכשיו כובש את המרחק הזה. ואם זה יום של פורים, איזה מרחק פורים, איזה גודל של פורים, איזה עולם בפני עצמו, זה ממש עולם בפני עצמו המציאות שנקראת פורים. והוא בא אל הפורים עם כל הכוחות הפנימיים שלו, הנכונים, הישרים, המכוונים, המאוזנים. הוא בא לפורים. הוא שם, הוא שם, הוא באמת שם. זה מדרגה. אז מי שמסתכל על זה מבחוץ, לא מבין. נראה לו משונה, נראה לו מוזר, נראה לו אפילו מאוס. נראה לו מזולזל, הוא אפילו מתרחק מזה. כי הוא לא שם, הוא לא נמצא שם. רק מי שהיה קצת, כל אחד למדרגתו בפורים, היה בפנים קצת, אז הוא מבין מה אנחנו מדברים פה. לא יודע אם המילה מבין היא נכונה, המילה מבין היא לא כך נכונה. הוא חי את מה שאנחנו מדברים פה. זה יותר נכון. מי שחווה את החוויה הזאת. מישהו חי? מישהו, אני מדבר, אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים פה? מה? כן, קצת. כל אחד למדרגתו. התורה ציפתה, התורה מצפה מאיתנו, שאנחנו נדע שהקשר שלנו עם התורה הוא קשר כפול. מצד שני, התורה היא גדולה עלינו, היא רחוקה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא ואנחנו זה אין מגע בכלל. ומצד שני, יש מגע, יש חיבור. אנחנו שייכים, אנחנו מחוברים. אמרנו פעם שהשם, אחד השמות של הבורא, שמגלים את זה, זה הקדוש ברוך הוא. זוכר, דיברנו על זה פעם, אני חושב. מה זה השם הזה? השם הזה מורכב משלוש מילים. הקדוש, ברוך הוא. אם נסביר את המילה קדוש כפי שלפחות הסביר לך בגמרא, כפי שמסבירה הגמרא, קדוש לשון ריחוק. הרי את מקודשת לי, הרי את אסורה על כולי אלמה כהקדש, ומילא את מותרת לי. אומר תוספות, הקדושה זה הפרשה והבדלה. אז אם כן קדוש, ריחוק, הקדוש ברוך הוא הקדש מבחינתנו. הוא מרוחק, הוא מופרש, הוא מובדל, למעלה למעלה, לילה ולילה. הוא, בלשון נסתר, לא אתה. הוא, בגוף שלישי. זה גם רחוק, רחוק. נכון? אדם מכובד, אנחנו לא קוראים לו בשמו. קוראים לו בגוף שלישי. נכון? אז הוא זה רחוק. וברוך זה מלשון הברכה. דיברנו על זה. שהברכה זה לקחת עץ אחד, אם אני רוצה לשתול שני עצים, אני יכול לשתול את זה בשני אופנים. או לשתול שני עצים, או לשתול עץ אחד, לחכות שהעץ הזה יגדל, לקחת את אחד הענפים, להכניס אותו בעומק הקרקע באיזושהי מידה, לחכות שהוא יצמח, לחתוך אותו פה, הנה הענף קפץ. נהיה העץ הזה בחזרה, והנה השורשים של העץ הזה. ומה הסכנה בשלב הזה שחתכנו את הענף והחזרנו אותו למקורו, שהעץ השני ישכח שבעצם הוא מהעץ הראשון. אז אם כן, מה זה ברכה? הברכה, חיבור. אם כן, אני מחובר. אז ברוך זה קרוב. אז זה כל התורה כולה. הקדוש ברוך הוא. אני מתחיל בהבנה שאני מרוחק. שמחה. אני מתוך השמחה מבין שזה שייך אליי גם. טוב לבב. אבל כדי שלא נגיע לגאווה, זה נגמר בשמחה. רחוק הוא. הקדוש ברוך הוא. זה הסדר. רחוק, קרוב, רחוק. הקדוש ברוך הוא לאלה ולאלה, אנחנו שייכים, אבל הוא נשאר לאלה ולאלה. זה הסדר. הקדוש ברוך הוא. לכן הנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. באמת משפט משונה קצת. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה. בתורה ובתפילה ובכל עניין עבודת השם יתברך. כאן הרב ממש נותן לנו פטנט מעשי. איך אנחנו מסוגלים להגיע למצב של שמחה? להשתלם בשכלה מעט מעט. צריך השתלמות. השתלמות לא רק בשכל. השתלמות בכל מסוגי ההשתלמויות. כלומר, ככל שאדם יותר מתקרב אל הדבר הרחוק ממנו, אם זה בהבנה וממילא אחרי זה בהרגשה וכו', אז ממילא הוא בשמחה. הוא מתקרב. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל עניין עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, ביטוי כזה משונה קצת, רוח שמחה, יש איזה רוח של שמחה שעוברת אצלו באיזושהי, כן, היא נכנסת מהאוזן האחת, היא יוצאת מהאוזן השנייה, יש איזה רוח של שמחה, קוראים לזה היי. סליחה שאני הולך לדוגמה מאוד נמוכה, זה מה שקורה לאדם מסומם. שכשהוא, ברוך השם, אני לא יודע על מה אני מדבר, אבל ככה קראתי פעם, שכשהוא מסומם הוא מרגיש באיזה היי. נכנסה בו איזה רוח. ואחרי זה הוא מתרסק. אבל בזמן ההיי הזה, היי ביי מה שנקרא, בזמן ההיי הזה הוא מרגיש שהוא בעולם אחר. זה חיצוני, זה שטחי, זה כל כך לא נכון, זה כל כך שקרי, זה כל כך מעוות. זה הורס אותך כי אחר כך שזה ייגמר, כשהמצב רוח הזה ישתנה, אתה תהיה מפורק לגמרי. ומחור לגמרי, ומשועבד לגמרי. והרוס לגמרי. דרך אגב, להבדיל, הרב כותב את הדברים באורות התשובה בהקשר אחר. שלפעמים אדם שהוא חוזר בתשובה, אז הוא מנסה להרים את עצמו מבחינת הרוח שלו. אבל הוא שוכח את הגוף למטה. ואז הוא מתחיל איזשהו תהליך של תשובה שהוא מרים את הרוח, מרים את הרוח. כל הצדדים הרוחניים שבו הולכים ומתעלים, והגוף נשאר מרוסק למטה. הוא שוכח את הגוף למטה. ואז הרי סוף סוף הוא לא רוח, הוא רוח בגוף. כשהוא יחזור אל הגוף, הוא ימצא אותו שבור, ארוס. וזה מסביר לפעמים תופעה של אנשים שהתחילו תהליך של תשובה, יצרו איזשהו תהליך של נתק בין הצד הגשמי לרוחני שלהם, ואחר כך כשהם חזרו אל הגוף, מצאו אותו מרוסק, ואחר כך התמכרו אל הגוף המרוסק הזה. ואיך קוראים את זה בטעות? חזרו בשאלה. חזרו בשאלה. הם מעולם לא חזרו לשום מקום, כי הם מעולם לא היו בתשובה בכלל. כי הם ניתקו בין הכוחות, הם סתמו באשליה. ולכן הגוף באמת בסופו של תהליך רוצה את שלו, והוא בסוף יצעק הצילו, והוא בסוף ישתאבד לעצמו מחדש. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, כי הוא מרגיש חוסר שייכות, הוא מרגיש שזה לא הוא, הוא מרגיש שזה חיצוני לו, זה כפוי עליו, זה בכלל לא, הוא לא מרגיש קשר לזה בכלל. שאינו חפץ בשמחה זו באמת. ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. אני חוזר רגע לפורים, כי פורים זה דוגמה מצוינת לדבר הזה. זה כמו האדם שהוא לא רוצה להיכנס למציאות שנקראת פורים. הוא לא רוצה להיכנס להוויה הפנימית הזאת. אז הוא רואה את כולם רוקדים, את כולם שמחים, את כולם מדברים, את כולם שרים, את כולם... הוא כל הזמן שם איזה גדר, הוא נשאר מבחוץ. הוא לא רוצה. הוא החליט שהשנה הוא לא נכנס לזה. הוא החליט. ונגיד שההחלטה הזאת היא מוטעת, בואו נגיד. הוא לא רוצה להיכנס לשם. אבל כולם ככה. אז הוא כאילו במעגל עם כולם, כאילו. אבל הוא לא שם. זה כמו מפגש חברתי. כשחבר'ה נפגשים, כשאדם בא למפגש חברתי, אז הוא רוצה להרגיש טוב, רוצה להרגיש משוחרר. רוצה להרגיש שהוא זורם עם החבר'ה. אבל לפעמים אדם מגיע למפגשים כאלה כשהוא טעון במשהו. כואב לו משהו, מציק לו, הוא דואג על משהו. אז כולם נמצאים באיזשהו, נקרא לזה, איזשהו מהלך פנימי ביניהם, והוא נמצא באיזשהו בועה, באיזשהו עולם שלו, הוא לא איתם בכלל. הוא לא נמצא שם. אבל הוא צריך לשחק כאילו הוא שם. כי הוא לא סתם נסע איזה שעתיים למפגש הזה. אז הוא משחק כאילו הוא שם. אבל בקרבו פנימה, הוא בכלל לא נמצא שם. זה בכל הרבדים, זה אדם כלפי עצמו, זה אדם כלפי משפחתו לפעמים. או לפעמים אחד הדברים, אני אומר את זה באמת, אני אומר את זה בצעקה חמורה. לגבי כל הסוגיה שנקראת פגישות לפני חתונה. מי שלא מסוגל לבוא לפגישה, כשכולו שם, שלא יבוא לפגישה. הוא טרוד באלף טרדות. נכונות ומוטעות, לא משנה כרגע. אל תעשה טובה, תבוא לפגישה. אתה היית רוצה לפגוש מישהו שעשה טובה ובא לפגישה איתך? מה אתה בא לפגישה ככה? תבוא לפגישה בפול ווליום. עם כל המוטיבציות. אבל זאת הבחורה ה-25 שאני יוצא איתה בשלושה חודשים האחרונים. אני עייף. בסדר, אתה עייף, אז אתה תבוא לפגישה. תנוח. תאזור כוח, תאצור את הכוחות. ואחרי זה, תבוא מלא אנרגיות, מלא כוחות, מלא מוטיבציה. כל פגישה זה לקראת חתונה. מה אתה בא באיזה נבח, איזה חצי רדום? מהפגישה של אתמול ומהתסכולים של שלשום. למה אתה עושה את זה לעצמך? למה אתה עושה את זה לה? יש בחורי ישיבה שסימנו את המטרה, להתחתן. כן, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו את המסלולים שלו. אז הוא החליט, עד תאריך א' אייר הוא מתחתן. נו, אבל לא מתקדם כלום. אבל הוא צריך לעמוד במשימה, הוא הציב לעצמו הספק. הוא חושב שזה בית מדרש פה, להציב הספקים. אז הוא בא למפגש באלף ניסן. תשוש, מותש. מותש נפשית. אז בשביל מה אתה בא לפגישה? החלטתי שצריך להתחתן עד אלפייה. זה לא מצחיק, אני צוחק, אני צריך לבכות. אסור להמלל את עצמנו ואסור להמלל אחרות. אתה בא עם מלא אנרגיה, תבוא מלא אנרגיה. אדם בא הביתה מותש מהעבודה. נשכב על הקורסה, שרוע. חצי מת. עוד מעט ירדם עד מחר בבוקר. וחוזר חלילה. כבודו, זה הבית שלך, אשתך, זה הילדים. תבוא מלא כוח. מה אתה בא, איפה הביתה? היה לי יום קשה בעבודה. רגע, אתה עבד של העבודה? איך יכול להיות? אדם בא הביתה, למקום שהוא משען את החיים שלו, כמו שקרה לזה מי שקרה, נקודת המשען של החיים, הוא בא עייף. הוא בא עייף. הרב יורם, למשל, הכוס קפה. מי מכין את הכוס? מה אתה בא עייף? אבל אני באמת עייף. בסדר? אז תתחזק. או שתיצור פרופורציות נכונות בין העבודה לבין הבית. לא יכול להיות שהעיקר חסר מן הספר. זה לא יכול להיות. לכל העולם יש לו סבלנות במשך היום. כשהוא מגיע הביתה, איבד את הסבלנות. אמר לי פעם יהודי, מצחיק, משפט שביקשתי ממנו רשות להשתמש במשפט הזה. למה אשתי לא יכולה לדבר איתי כשאני ישן? עצוב, אה? אז למה אנחנו צוחקים? העולם מצחיק, הצוחקים. זה החיצוניות הזאת, השמחה החיצונית הזאת. עושים פעולות חוץ כשהפנים נמצא מקום אחר. אין לי בו טוב עליו. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין לי בו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. אז אחד מחייב את עצמו כי זה רצון השם, אחד מחייב את עצמו כי זה סטטוס חברתי, אחד מחייב את עצמו מכל מסיבות אחרות, כל אחד והחיובים שמחייבים אותו, שגורמים לו להרגיש מחויבות, אבל שמחה מה זה עושה. כן, בבקשה. את הכל, הכל. אתה מטטה את הבית שלך, תעשה את זה עם כל הנשמה שלך. אני אומר ברצינות, אני מאמין בלב שלמה שאני אומר. יש מושג כזה נקרא שחיקה בהוראה, אתה מכיר את זה? מורה שחוק. יש גם הורים שחוקים, דרך אגב. יש גם חברים שחוקים. סליחה, קטעתי אותך באמצע, כן.
אני אומר, אני שואל, מה הערך של יציאת הרגלים? לא תמיד אנחנו נמצאים עם הלב בדבר עצמו, אבל מצד שני, אם אנחנו כל הזמן ניגש לדבר רק כשהלב פועל, זה יכול להיות שלא יהיה מצב של הרגלים.
אתה צודק. השכל ייתן את הקביעות, את היציבות, את המוחלט, את ההרגל. נכון. אבל האדם הוא לא יצור קר, יבש. כשיש הרגלים, יש סדר יום, יש מסגרת. כי אתה יודע מה התוצאה של דבר כזה. שאנחנו נחיה את המסגרת, ונשכח לנפוח נשמה בתוך. כן? ניתן דוגמה פשוטה. זה כמו אחד, הוא יצר הרגלים בבית. יש שעה של ארוחת ערב, יש שעה של מקלחת, יש שעה של השכבה, מה שנקרא שינת הילדים. אני מדבר נגיד בגילאים של חלק משהו כאן. יש הרגלים, יש לוח זמנים, הכל מסודר. יש רק בעיה אחת עם הדבר הזה. וחשוב מאוד ליצור הרגלים, לא אמרנו שלא. יש רק בעיה אחת. שלפעמים מרוב שאתה רוצה לעמוד בלוח הזמנים של המסגרת, אתה שוכח להגיע לילדים שלך. הוא אכל ארוחת ערב בזמן, התקלח בזמן, אמר קריאת שמע למיטה בזמן, רק יש בעיה אחת. שלא הגעת אליו. עשית אבי על הכל, אפילו קריאת שמע למיטה. הכל להביא עם הדף הזה, עם הקריאת שמע. הכל דפק לפי התוכנית, בול. רק יש בעיה אחת. שלא נוצר קשר בין אבא לבין. זאת הבעיה. אבל תראה איך הוא נקי וסבע. ואפילו לא מכירת שמה. ואפילו לא עמדתי תוך עברותה. זה חלק מהלוז. כן, אז נקרא כשבעי אחת. לילדים האלה אין אבא. אין להם אבא. כי אבא הזה קנו על המסגרת. הוא לא חי. לא אמרנו שלא צריך מסגרת והרגלים. צריך. חובה. אבל לא לשכוח את הפנים של המסגרת. המסגרת היא סוגרת, היא רק המעטפת. כמה אנחנו נכשלים בדבר הזה? למרוב שאנחנו חיים בעולם של מסגרת, כל החומר, מי ששייך לעולם של תורה, אז התורה היא מסגרת. הרי סוף סוף, התורה היא שמה אותנו במסגרת.
אני אומר עוד מקודם, עוד בין איש לאשתו, אתה עוד קודם נכשל בזה.
בכל הרמות, אמרתי הרבה פעמים, וזה לא וורט, אני מאמין במה שאני אומר. למה אנחנו נקראים בני חורין? זה לא וורד של פורים. זה באמת, אני באמת חושב שזה נכון. למה אנחנו נקראים בני חורין? מה זה הביטוי הזה, בני חורין? המילה חורין, מה השורש שלה? חור. הנה חור. הנה חור. חור. מה האופי נקרא לזה של החור? יש לו שני צדדים באישיות לחור הזה. אופי אחד שהוא סגור. יש היקף, יש מסגרת. אופי שני, שבתוך החור, אתה נכנס פנימה אינסוף. זה החור, הנה, אינסוף אתה יכול להיכנס פנימה כמה שאתה רוצה. אינסוף, כנס, כנס, אינסוף אלוהי, כנס. אנחנו בני חורין. אנחנו בנים של חור בריבוע, של חור כפול. אנחנו בנים של חור. שאנחנו שייכים לעולם אינסופי, פנימי אינסופי. אבל יש מסגרת. יש מסגרת. יש סדר. זה בדיוק מה שקרה בחטא העגל דרך אגב. את העגל, לשון עיגול, הנה זה העיגול שלנו, שפרצו את הגבול, פרצו את המסגרת. זה חטא העגל, חטא העיגול. רב כותב את הדברים בעינייה בסגנון אחר, אבל זה מה שכתוב שם. אז אנחנו בוודאי מעריכים את המסגרת, אבל אנחנו לא משועבדים למסגרת. המסגרת היא לא החיים. זה נכון שהיום עולם שיווק שלם מוכר את העטיפה ולא את המוצר, זה נכון. עולם שיווקי שלם מוכר את העטיפה ולא את המוצר. נכון, זה אחד הסממנים של הקלקול התרבותי. שאנחנו חיים את המסגרת. לא חיים את התוך. אנחנו לא בני חורים. אנחנו לא הבנים של חור. איזה כיף להיות בן של חור, אה? לא חשבתם על זה בהקשר הזה. חשבתם על זה פעם? האמת שגם אני לא. בני חורים. זה להיות בן של חור. חור, חור ברבים. ואין לך בן חורים למי שעוסק בתורה. כולם שואלים, שאלנו את הגננת, הגננת, כבוד הגננת. אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה? הרי התורה מגבילה אותך. כל הזמן, אסור, לא, אסור, תפסיק, תעצור, לא כאן, עד לשם, לך. זה בדיוק הנקודה. התורה היא נותנת לנו את העומק הפנימי, ונותנת לנו את המסגרת של העומק. זה בדיוק התכונה, המידה שנקראת זהירות. אנחנו זוהרים. אלא כדי להיות זוהרים, צריכים להיות זהירים. חכמים יזהרו בדבריכם. חכמים תהיו זוהרים בדברים שלכם. אבל לזוהר הזה יש מסגרת. יש זהירות. זאת מידת הזהירות. מידת הזהירות זה המידה שהיא מאפשרת לנו לגלות את הזוהר הפנימי בגבולות המסגרת. כן. כן, צחי, כן.
אני יכול לשאול שאלה בקשר למושג הזה של בני חורים, כאילו זה דבר שלפעמים אני לפחות חושב עליו, בעיקר עכשיו לפני פסח, כאילו, אם באמת, באמת יצאנו ממצרים, אם באמת התרבות שאנחנו חיים בה היום, כל המצוות, כל התרדות, כל הזה, אם באמת זה יציאת מצרים, או שזה המעבר טופוגרפי ממצרים עצמה לפה, שבעצם במובנים מסוימים, במובנים מסוימים, חיים כאן כאן במרוץ כזה, שבאמת אתה נותן
את ההגשה
שאנחנו באמת לא בני חורים.
טוב, מה, אתה רוצה שאני אענה לך בכל מיני בדיחות כבר, איך נקרא להן? מרוטות? אבק זה לא חמץ והילדים זה לא קורבן פסח? זכו לדע דרך, אבק זה לא חמץ, והילדים זה לא קורבן פסח. בסדר, נו, מה נעשה? יש אנשים בלחץ. אנשים רצים, משתגעים, עד ליל הסדר. סוף סוף באים ללילה, שבו אמורים להיות מלאי כוחות, מלאי אנרגיה. בשביל מה? על מה רצנו? על מה התעסקנו? על מה? לבוא לליל הסדר ולהיות עייף? להיות חסר מוטיבציה? אתה צודק, נו, מצאת מקום כאבנו.
לא התכוונתי, תדרוך על יבלות, אבל בכל
זה... זה יבלות קשות, תדרוך, תדרוך. תדרוך, זה חשוב מאוד, שאבק זה לא חמץ וילדים זה לא קורבן פסח, זה חשוב מאוד. הרב אבינר לא סתם כתב בזמנו את המאמר הזה שאפשר לנקות את הבית בחצי יום.
במה?
בחצי יום. הוא רצה לאזן קצת, לאזן את השיגעון. זה שיגעוני. אני מכיר משפחות שפשוט הבית בית משוגעים מפורים עד פסח. אז עם כל המשלוחי, כל הערימות של המשלוחי מנות, חמץ בכל פינה וילדים קטנים וזה. כן, ודאי, התשובה היא כן, א', ודאי שכן. אבל זה נושא אחר וכרגע אין לנו את הזמן להאריך בזה, אתה צודק. האם מה שהרב אומר על היחס לעבודה תקף גם לגבי עבודות כמו שוטר קצין, ששם השיעבוד הוא חלק מהגדרת העבודה לטובת הכלל? ודאי שכן. כי כדי שהכלל יהיה בריא, גם הפרטים צריכים להיות בריאים, כותב הרב. הרב כותב באיזשהו מקום, אין היה, שהפרט זה ראשית הצדק. הבניין המשפחתי הוא ראשית הצדק. וכדי שהכלל ייבנה נכון, אז הפרטים צריכים להיות בנויים נכון. אז יש פרט, יש משפחה, ויש כלל. אבל המשפחה היא חלק מהסעיף של הכלל, ברור, הכל מתחיל מהכלל. טוב, אני רואה שלא נסיים את זה היום. אם כן, רק לפחות את המשפט הזה נסיים. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו רק שהיא חובה עליו. טוב, נמשיך את זה בפעם הבאה, בעזרת השם. אז אנחנו נהיה שמחים באמת. למדנו דברים שהם גדולים עלינו. ברוך השם.